הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
העניינים
בסדר. מתי התחילו לדבר על הפתיחות במונחים של פעימות?
מזמן כבר, לפני שנה.
באמת?
בטח.
הפעימה השנייה, השלישית, זה?
בטח.
לא, הייתי סגור על זה בשום צורה.
בטח.
כי...
בטח.
אמרתי שהם הולכים לטרמינולוגיית הפעימות, היא הייתה שייכת בעבר להסכמים עם הפלסטינים. הפעימה השנייה, מחזירים את זה, הפעימה השנייה, זה ככה. זה עושה איזושהי קפיצת תחום, השימוש הזה. לא, ממש לא הייתי סגור, שמעתי בחדשות הבוקר.
מזמן.
אמרתי, אנחנו שם? אוקיי. לא הייתי סגור על זה. כן, אז נפתחים היום דברים. גם, כן, בוא, תלמידי זין עד יוד חוזרים ליומיים בשבוע. זה לא באמת פול לימודים. ו...
לא מחסנים את כולם פשוט...
לא יודע.
זה גם, כאילו, סליחה שאני אומר, אבל ילדים, כאילו, אפשר בגדול לכפות. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אתם מפחדים שיהיה אחוז מתנגדי החיסונים בקרב הילדים הוא רב יותר.
כאילו, זו שאלה ממש טובה.
זה את החיסון, תעוף לחדר, או שאת חיסון שאין טלפון. אתה מבין? הרי אפשר לבוא לבן אדם מבוגר בגדול להגיד לו, או שאתה עושה את החיסון, או שאין טלפון. אנשים היו עושים את החיסון פשוט.
עושים. העניין הוא שצריך פה שיתוף פעולה של חברות הסלולריות, כי אם ההורים יגידו לילדים, אתה עושה את החיסון או שאין טלפון, זה לא יזיז להם, פשוט כאילו ימשיכו להיות בטלפון.
לא, אבל אתה לא יכול להחרים את הטלפון?
מאיזה גיל? אתה תריב עם ילד בן 6, ילדה בת 15, אתה תריב איתה פיזית, תיקח לה את הטלפון?
כן, יש לי הורים שיעשו את זה, כן.
אני לא...
אלא אם כן אתה חי על חשבון עסקי הסליים שלה, שלא... ולא תהיה פרנסה, אם האינסטגרם לא יפעל, יתקתק, ככה יום-יום.
אני לא רואה את עצמי נכנס להתגוששות עם ילדה בת 15 או 14, ולוקח את הטלפון, מה אני אגיד לך?
סנדר, זה צו השעה, מה תעשה? צריך להתחסן. לא, באמת שיחסנו את כל הילדים.
זה באמת אני לא מבין למה לא עושים. האם כאילו... הרי יש חיסונים, נכון? למה לא פתחו את זה?
כמו חול.
ומלונות, ומסעדות. קראתי הבוקר שבתי הקולנוע לא מוכנים לפתוח את האולמות, כל עוד לא יאפשרו להם למכור פופקורן.
כל עוד המזנונים לא פתוחים, כן, כי עיקר ההכנסות של בית הקולנוע
אין דבר מדהים. אבל לא, מתייחסים יש ממש, הסוגיה היא הפופקורן.
הסוגיה היא הפופקורן בגלל ש...
תחשוב כמה הם מרוויחים. כמה הם מרוויחים מהפופקורן, שזה המודל הכלכלי של הפעלת בתי הקולנוע.
ברשותך אני אגיד פופקורן, ועל אף שיש לומר פופקורן, כי זו מילה מוזרה.
אני לא אוהב פופקורן.
פופקורן, הופ.
זה לא צריך פופקורן.
זה קצת נשמע זה.
יכול להיות פופקורן.
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 פופקורן, שזה ברור שזה ילג ולא כך יש לומר, אבל זה פשוט יותר נוח לי. פופקורן.
תחשוב שאתה הולך לסרט.
אכלנו פופקורן ונכנסנו לסרט של ברד פיט.
בדיוק.
זה הוא מבטמן.
אתה הולך לסרט, אתה קונה פופקורן, והוא עולה הרי הגדול, נגיד, יותר מהמחיר של הכרטיס.
כן.
ו...
פופקורן הגדול זה נדלן.
זה נדלן.
נדלן, ו... מוכרים אותו במזנון נדלניסטים.
כן, והעלויות של זה נפסיות, הרי מה זה הגרגירים האלה? זה כלום עם כלום.
גרבץ', זה גם לפעמים בין שבוע.
כן, זה לא, זה בין שנים.
לא נזרק.
אתה חושב שאתה קונה בסופר את השקיות של הגרגירי טירס האלה?
כן.
זה מה זה, זה דבר שאין לו, הוא מחזיק.
לא, גם אחרי שזה מוכן. שירים את זה בחימום.
כן, יש את המערבל הזה.
אין את זה.
במזנון.
זה זז, זה זז, זה חם, זה אכיל. וזה מלוח.
כן.
זה מלוח ברמה שאתה מסוחרר. זה מלוח ברמה שאתה לא יודע אם אהבת את הסרט או לא.
ועדיין יש לזה טעם שאתה לא מצליח שחזר בבית. לא משנה מה, עם איזו מכונת פופקורן, או סיר, או תנור, או כל מיני טכניקות אחרות. יש איכות קולנועית לפופקורן של הקולנוע שאי אפשר לעשות בבית.
כן.
האם זה שווה, לא יודע מה, 50 שקל לדלי?
לא.
לא. האם זה כאילו... ממש טלטל אותי לראות את זה שהם לא מוכנים לפתוח בלי הפופקורן. זה ממש כאילו, אתה יודע, רואים לכם, נחשף הסוד. זה ממש, נכון שמאפשרים להם להכניס פחות אנשים בדרך כלל לקולנוע, אבל זה ממש כאילו, אתה מבין איך משחילים לך, ואכן הם מודיעים בזה. מה גם שאין סרטים עכשיו, כי בגלל הקורונה האולפנים עצרו את כל הסרטים הטובים.
כן, ומה שהם לא עצרו הם פשוט שמו ב-HBO.
בדיוק.
אז, אין...
אז יש לך כל מיני בינוניים כאלה.
נכון.
ש...
איך תקנה את פופקורן ב-500 שקל ואז תשב לראות את הסרט האחרון של נעמי ווטס.
כן. הסרט האחרון של נעמי ווטס בכיכובה של שיילין וודלי.
שיילין וודלי. מגלמת אישה שעוברת לכפר מרוחק, חוזרת אל בית הוריה לסגור מעגל, ותשב תאכל פופקורן ב-500 שקל, תראה את נעמי ווטס סוגרת מעגל. או איזה סרט פעולה עם וין דיזל, לא מסדרת מהיר ועצבני. מגלם בו אב שנוקם את חטיפתה של ביתו. וואו, מה זה? זה עוד לא היה סרט כזה. אתה אב שנוקם את חטיפתה של ביתו, זה טרם קרה. תביאו לי עוד לי, בבקשה, שיהיה לי דו.
Never changing world in which we're living. live and let die.
ראית את עומר אדם רץ בשדה התעופה מהר 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 אל הדוכן?
לא ידעתי שיש סרטון.
כן, יש כזה חלקיקי שניות, ראיתי באינסטגרם של פנאי פלוס.
של רגליים קצרצרות כובשות את נדבג? כן,
רצות אל ה... אתה יודע, במכונה הזאת שמעבירים את הדרכון.
לא ראיתי את זה.
הוא...
מדוע לא ראיתי את זה?
חזר בשישי בערב לארץ, במטוסו הפרטי מאמן, בירת ירדן, והוא ביקש לפני שהגיע לארץ, כתוב בידיעות אחרונות כל הסיפור המלא, ביקש פטור מבידוד במלונית, כי הוא אמר, אני חליתי בקורונה והחלמתי, סירבו במשרד הבריאות, כי אדם שחלה בחול ומסמכי החלמה שלו לא מוכרים בארץ, לא מאושר לו פטור מבידוד, ואז הוא הגיע...
אבל איזה איגרא רמא ובירא עמיקתא, אתה מבין?
שמה?
חזר במטוסו הפרטי.
כן.
מאמן. ביום שישי הוא חזר במטוסו הפרטי. בזמן שאני ירדתי לגולף שלי וראיתי שמישהו כתב על החלון, תנקה אותי. חזר במטוסו הפרטי. בסדר, יפה מאוד.
אז הוא הגיע לנמל התעופה, ביקשו שיאפשרו לו לעבור בדיקה סרולוגית בשדה, נאמר לו שאי אפשר לעשות את זה, שהוא חייב להגיע לבידוד במלון קורונה בתל אביב. רק אחרי שהוא ייכנס למלון הוא יוכל להזמין בדיקה כזאת. התחילה שם איזה מריבה, הוא בסופו של דבר התרצה ועלה על אוטובוס שנסע למלון. במקביל, הזמין לעצמו, אומר אדם, בדיקה סרולוגית פרטית. ואז, מעבדה סרולוגית ניידת הגיעה אל האוטובוס וביצעה את הבדיקה כשהוא על האוטובוס. אך הנועל כאמור מחייב כל ישראלי שחוזר מחול להיקלט במלון ורק אז הוא יכול לבצע את הבדיקה. אם לא די בכך, אדם סירב לרדת מהאוטובוס והמתין בתוכו שעות על חשבון משלם המיסים עד שהגיעו התוצאות שהוכיחו שיש לו נוגדנים של קורונה.
על חשבון משלם המיסים זה תוספת של מה? של ידיעות אחרונות?
כן.
אוקיי.
כי זה לא אוטובוס פרטי שלקח אותו, כן, זה האוטובוס, כן, שמסיע בין השדה למלוניות. נכון. הוא פשוט לא ירד ממנו ועיכב אותו. איך הנהג הסכים לכך? שאלה טובה, כך כתוב. אחרי שהוא קיבל את התוצאות הוא פנה לוועדה, קיבל פטור מהמלונית ונסע הביתה. איך הוא קיבל אישור כה מהיר מהוועדה שאנשים רגילים יכולים לפנות אליה רק באמצעות מייל? כאמור, יש נועל סלבים ויש נהלים לשאר בני האדם.
וואה, זו כתבה שנכתבה מפולניה הרחוקה.
כן.
כן?
בגידו, מהקצה המזרחי.
לא, בסדר, זה סיפור גרוע מאוד, פולין. אבל... אתה חושב על הדברים שהביא גיא פלג באולפן שישי האחרון, ואתה אומר בסדר, זה, 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 זה גרוע, אבל זה לא הדבר הכי גרוע ששמעתי.
לא, אבל זה ממש ממש לא בסדר. זה ממש ממש לא בסדר.
נכון, זה לא בסדר, אבל בוא, זה גם נגוע בעובדה שלאנשים יש ציפיות מעומר אדם, אבל אין להם ציפיות ממדינת ישראל, מממשלת ישראל, או ממי שעומד בראשה. מעומר אדם יש להם ציפיות. זו הבעיה שלכם, שעל חשבון משלם המיסים, הוא ישב באוטובוס 4 שעות? אם הצפייה הייתה פחות סלקטיבית, כמה הייתם כועסים.
ועדיין זה לא בסדר.
ועדיין
זה לא בסדר.
כשלעצמו זה לא בסדר. אני רק אומר ש...
סבבה, אם יש מישהו שיש לו כסף להזמין לעצמו את הבדיקה הסרולוגית, שיזמין לעצמו את הבדיקה הסרולוגית, באמת אין שום בעיה עם זה, אבל לשבת ארבע שעות באות, לא להתפנות מהאוטובוס, מה אתה בבקום? קיבלת שיבוץ שאתה לא בא לך עליו.
אבל בואו... עומר אדם לא התפנה מאוטובוס. זאת אומרת, בוא נעמיד את זה בפרופורציות של מה שזה.
נכון, אבל דווקא, והפסקה הבאה היא... לא, אתה אומר, אתה גם עומר פאקינג אדם. בחיית, אתה לא יכול טיפה להיות רגיל. אתה מבין? זה חייב לשחק את הדמות הזאת של הכוכב העל שיכול לעשות מה שבזיין שלו. שנייה רגע, תלך למלונית, תעזבי את הבדיקה, תצא מהמלונית. למה זה צריך להיות איזה משהו שהעולם עובד אצלי?
תאר לעצמי שהוא מאוד חשש מללכת למלונית לפני כל הדברים האחרים שאתה אומר. אני חושב שהוא מאוד חשש ללכת. שוב, אני לא, כאילו, הוא לא מעניינתי, הוא לא חבר שלי, אני לא בא לצדיק אותו, אני רק אומר שזה סיפור גרוע, אבל לא הכי גרוע, אתה מבין?
ברור שזה לא הכי גרוע.
לא, לא התפנה מבאס, בסדר, נו.
והנה, הנה מגיע המניע, המוטיבציה לכל הטון של הכתבה כאן, של הידיעה. כותב הכתב, כותב הכתב איתמר אייכנר, לאורך כל שנת הקורונה, קורונה שכולנו סבלנו מסגרים והגבלות, אדם היה הרחק מכאן. הוא בילה בקפריסין בחודש יולי, ניצל את הזמן לערוך פגישות עסקיות, וחודש אחר כך נודע כי הוא ואחיו נדבקו בקורונה ובילו בחוף פרטי עד החלמתם. לאחר החתימה על הסכם השלום בין ישראל ואיחוד האמירויות, המריא אדם לדובאי לחופשה ארוכה שהחלה באוקטובר ושעה שם כשלושה חודשים. בחודש ינואר המריא למיאמי. דרכו לישראל עשה דרך דובאי ואמן, ומשם הגיע לישראל. כלומר, יש כאן את התחושה הזאת של כשאנחנו כולנו סבלנו, הוא בילה ונהנה בדובאי ובמיאמי.
לכתוב כתבה.
כן.
ניצל את הזמן לעוד סגיות, כשכולנו סבלנו מסגרים והגבלות, אדם, מה רצית שהוא יחזור כאילו בדצמבר ויגיד לו לא, אם האייכנרים יושבים בבית אז גם אני מוכרח? מה זה? איזה מין טון זה כאילו לכתבה?
אני,
מה עניינים?
זה נורא מוזר, נו, מה
עניינים איתכם? יש סיפור, תדווחו עליו. אי אפשר שצריך למלא כפולה, אז בואו תאכלו את הרגש נחיתות של כל העולם. מה יש לכם?
כן, מה, הוא דפק אותך בשמירה?
כן, זהו.
הוא לא סחב איתך את האלונקה במסע? מה זה?
אבל זה בדיוק זה, זה הביחד נס המליגני שאני אומר לך עליו כבר שנים. שאנחנו ישבנו, הוא לא ישב. ישב איפה שישב, מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי אם הייתם פוגשים יותר את אמא שלכם או סבתא שלכם או הבית ספר שלכם אם עומר אדם היה בארץ? אתה מבין? זה כבר, לא, כבר נורא קשה להתייחס בענייניות
נכון,
לסיפור הזה ככה.
אתה צודק, וגם הוא לא בסדר.
בסדר.
ואגב, אבל ממשרד הבריאות זורקים את האחריות לצהל, צהל זורק את האחריות למשרד הבריאות, יש שם
כן, וכולכם טובים אגב, כן. במה שאתם עושים, מהתחלה ועד הסוף.
הדובר של עומר אדם, מנהל יחסי ציבור שלו, אומר כמובן שהוא בסדר לחלוטין, והכל נעשה בהתאם לחוק ולתקנות.
ומסיים באנחנו מאחלים בריאות איתנה לכולם.
למה? כי יש אלונקה. יש אלונקה וצריך לסחוב אותה.
נכון, נכון.
כולם ביחד. אגב, אתה רואה שדרכו חזרה לארץ, הוא עשה דרך דובאי ואמן. כלומר, הוא היה צריך לעבור בבית כדי לחזור הביתה.
כן, למה הוא עושה את דרך דובאי ואמן?
אני לא יודע. אולי היה צריך להוריד חברים? לא יודע.
היה צריך לזה.
מה אם
בבקשה.
מה אם זה שהוא ישב באוטובוס כמה שעות? ותחשוב, כולם ירדו, התפנו למלונית, כן? נשאר עומר אדם באוטובוס הריק, מסרב לרדת עד שיגיעו התוצאות של הבדיקה הסרולוגית שעשה הוא והנהג. תחשוב, זה בטח סיטואציה נורא מביכה, לא?
זה בעיקר סיטואציה, וזו שאלה שכן נשאלת בכתבה, כיצד הנהג הסכים?
נכון.
אתה מבין? זה הדבר המסובך. כיצד הנהג הסכים? התשובה היא הופעה של עומר אדם. שלא הופעה של עומר אדם, זה הדבר אני חושב אחד הסמלים הכי גדולים לזמן הקצר שלפני הקורונה, נכון? כאילו שהופעה של עומר אדם זה כבר היה
הדבר.
זה גם היה דבר בפני עצמו. יש לך הופעות, יש לך קולנוע, יש לך זה, יש לך הופעה של עומר אדם.
נכון, עם כל הסיפור סביב הכרטיסים, ואי אפשר להשיג.
ותחשוב את הנהג, שבאמת, כל מה שהוא עושה, יושב בבית, רואה כאילו מופעי בלט שהילדים מעלים בזה, ואין מת לצאת, מת לשמוע הופעה. קיבל הופעה של עומר אדם.
אתה חושב שהוא עשה לו הופעה? כאילו, עומר אדם?
פול הופעה.
באמת, עם כל תוציאו את הטלפונים.
תוציאו את הטלפונים והוציא את הטלפון.
תעלו לסטורי.
אלה לסטורי.
באמת?
נהג, הכל. באמצע הופעה נעצר, אבזה, נכבה אור באוטובוס, עלתה פרסומת של מותג משקפיים ורסו. תמונות של עומר אדם במשקפיים זולים. חוזר את ההופעה, שר את השיר. פתאום קצר את אחד השירים, למה זה מחרוזת עם שיר אחר. הכל נתן לו. איזה נהג לא היה מצליף.
אולי נהג שלא אוהב את עומר אדם. בוא, גם אפשרות.
נכון.
שהוא בדיוק משתייך לקבוצה הקטנה שלא אוהבת את עומר אדם.
נכון, נכון, נכון.
כן, יכול להיות.
אין לי זמן, אני קניתי כרטיסים לירדן ארזי בבלומפילד.
בדיוק.
כמו שם חמש.
תרד מהאוטובוס, יש שירה בציבור עם אפי נצר.
לא, יש זה. כנראה שלא זה היה נהג.
תכף אנחנו עם סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום טיווי, סלקום פייבר וסופר וי-פיי, רק ב-159 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. והבוקר אתם מספרים לנו על המתיחות הביתיות המטורפות שעשו לכם, או שאתם עשיתם להורים, לאחים, אחיות, הורים, שכנים, מתיחות ביתיות, איך אם בתור ילדים, מה שעשיתם להורים, אולי ילדים שלכם עשו לכם עכשיו, אולי ההורים שלכם מתחו אתכם, דברים אבל קיצוניים. יש לנו גם AirPods 2 או Samsung Buds Pro לחלק לכם. כל שעה מתיחות ביתיות קיצוניות.
אבל באמת קיצוניות. זה יכול להיות קיצוניות מבחינת ההפקה, וזה יכול להיות מבחינת זה שפשוט איזה זמן...
זה נמשך.
איזה זמן השארתם את זה. נכון? זאת אומרת, לא היתרתם את ה...
אולי שכחתם להתיר.
אולי שכחתם. זה היה קורה לי עם האחים שלי שהייתי קטן.
אחת
שכח. איך עכשיו?
1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 אז הבוקר אתם מספרים לנו על המתיחות הביתיות הקיצוניות שלכם. את מי מתחתם? אם זה ההורים, הילדים, עכשיו או בעבר? דברים... מורכבים, מופקים, העליתם שואו שלם של מתיחה או משהו קטן וחכם וארסי
אבל שתפס היטב.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99
My driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine forever. Now I drive alone past your street, and all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. Now I drive alone past your street. be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
בוקר טריפל פייבר, בחסות סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים. הכולל סלקום טיווי, סלקום פייבר אינטרנט סיבים במהירות הג'יגה 1 וסופר וי-פיי להגדלת כיסוי הווי-פיי בבית. עכשיו רק ב-159 שקלים לחודש לשלושה חודשים. להצטרפות כוכבית 24-26.
מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
אחלה. בסדר. מורן, קבלי רמקול JBL בשווי 350 שקלים.
מגניב, תודה.
אוקיי, וגם אולי תוכלי, אם תזכי, תוכלי לבחור אם את רוצה AirPods 2 או Samsung Galaxy Buds Pro. ואתם מספרים לנו הבוקר על המתיחות הביתיות שלכם, שעשיתם, שעשו לכם, בבקשה, דברים קיצוניים, מורן.
טוב, אז סיפור הוא על בעלי, הוא היה די מזמן. אני קודם כל אזכיר לכם, לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לפני זה בערך 20 שנה, זה ממש מזמן, אנחנו היינו עוד לא נשואים, היינו רק יוצאים, ואז היה איזה מבצע בקולה, בקוקה קולה, שכאילו מתחת לפקק או משהו כזה זוכים ברכב. והיה איזה זוג שהתחתן,
כן.
ואורחים בחתונה, הם עשו בקבוק שזכה ברכב. ואז הייתה תביעה בבית משפט, כי החתן והכלה אמרו שהבקבוק שלהם, והאורחים שמצאו את הבקבוק אמרו שהפרס שלהם.
אוקיי.
וזה ממש כאילו הגיע לבית משפט, וזה היה סיפור גדול, בכותרות וזה.
כי הם שילמו על הבקבוק מצד אחד, אבל הוא ניתן לאורחים מצד שני.
נכון, וגם האורחים קצת לא הכי חכמים שבכלל סיפרו שהם זכו, כי הוא פצר, זכית, סבבה.
נכון, קח את הפקק ו...
כן, אבל בהתרגשות, שאתה הולך לחתונה וזה, כי חלק מהחגיגה אתה אומר, יואו, זכיתי ברכב, בום, ידיים נשלחות. תכף נבדוק מה קרה בקייס הזה.
אני ממש מסתכל על זה, רואה את זה פשוט שם בקייס.
אז זה צריך קור רוח.
מה?
זה צריך קור רוח.
אז בקיצור, ההורים של בעלי החליטו שהם עושים את אותו דבר, והם לקחו בקבוק של קולה, והם זייפו את ה... כאילו את הזכייה, ושמו את זה בשולחן שישי. אני לא ידעתי, אבל כולם ידעו, כאילו ההורים שלו ידעו ואחיות שלו ידעו, והגענו לארוחת שישי, וכולנו יושבים ומחכים כאילו שהוא נזוק שתייה, כאילו אף אחד בעצם יודעים איך זה הראשון שמוזג, מוזג לכולם. אז טוב, יושבים מחכים, והארוחה...
חוק הברמן קוראים לזה.
כן, רות קנקן. מחכים שכאילו הוא נזוג, ואף אחד לא מוזג. טוב, הוא מזג שתייה, הוא מוזג, 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 פתאום הוא קולט את הזכייה. ואז הוא אומר, הוא נעמד, והוא נהיה כולו אדום, הוא נהיה כולו אדום. עכשיו, אני לא ידעתי מכלום, ואני כאילו הסתכלתי עליו, והייתי כזה עמומה, והוא נהיה כולו אדום, ממש בורדו בוהק, והוא נעמד ככה, והוא אומר, אמא, אבא, מי הביא את הקולה? מי קנה את המקבוק? והם הסתכלו עליו כזה ולא הגיבו ואמרו לו, מה קרה? למה אתה שואל? אמר להם, אמא תשבי, הכל בסדר, תירגעו, של מי הבקבוק? מי הביא את הבקבוק? ואז עד שאמא שלו אמרה לו, אני הבאתי, אני קניתי את הבקבוק. אז הוא אומר לה, זכינו באוטו!
רגע, ואת לא היית שותפה לזה, נכון?
אני לא הייתי שותפה.
אוקיי.
כי רק היינו כזה יוצאים, היינו חברים, עוד לא נשואים וזה.
כן.
ואז הוא כזה הכריז, זכינו באוטו! והם עוד יושבים, ממשיכים להסתכל עליו, והוא לא מבין כזה למה אף אחד לא מגיב, וככה כמה דקות של שקט, ואז אחותו אומרת לו, לא יכול להיות, תביא לראות, וזה, ומתחיל להסתכל, וואי, ולא אמינה, ואמא, את בטוחה, יש לך את הקבלה להוכיח שאת זכית, ועד שבסוף כאילו הם סיפרו לו, והוא פשוט, הוא לא נרגע, כל הארוחה.
וואו.
וואו, זה היה פשוט היסטרי, ואז כזה...
זה כל כך אכזרי, זה לא יפה, באמת זה אכזרי. זה גם שההורים שלך...
ההורים שלך יעבדו עליך, כן, כן.
שחבל שהם לא צילמו את זה לפספוסים עם יגאל שילון, אז היה כאילו... כן. אז אולי הם באמת היו זוכים באוטו.
תכלס. את יודעת מה, אני חושב על זה תוך כדי ש... לפחות, יש בזה גם עניין ריסקי. הוא, אם הוא היה, שוב, עם קור רוח או אלמנט קצת עברייני, הוא היה יכול לראות את זה, להחביא את הפקק. תחשוב איזה אכזבה זה מהילד שלך.
כן.
אם הוא לוקח את הפקק ומשתיק את הזכייה, מחריש את זה.
וכל הארוחת איפה הפקק של הכל, כל הגזים ייצאו.
כן.
הוא כזה...
ואז יום אחרי זה מתקשר, זכיתי בקור, זכיתי באוטו.
כן.
אין סיכוי, הוא כזה ילד טוב, וכזה בן אדם אגון, אולי עושה את זה בחיים. בחיים, ובמיוחד לא להורים שלו.
טוב, מורן.
תודה, מורן.
תודה.
ביי.
ביי ביי.
משה?
היי.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה איתכם?
בסדר.
משה, גם אתה מקבל רמקול JBL ששווה 349 שקלים, סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל גם סלקום סופר וי-פיי לחיסוי אינטרנט בכל הבית, גלישה יציבה ומהירות משופרת בגלישה ממספר המכשירים במקביל. ספר בבקשה, משה, ספר לנו.
טוב, הסיפור שלי גם קצת עזורי. בתור ילד אהבתי לראות סרטים מפחידים, ואתה יודע, הייתי יושב בבית, הייתי בן 14, ופעם אחת בפורים ההורים שלי יצאו למסיבת פורים והם לא התחפשו, ואני ישבתי, הייתי לבד בבית ושמתי סרט מפחיד והחשכתי את הבית. באיזשהו שלב מאוחר יותר, אתה יודע, אכלתי כל מיני דברים שאסור היה לי לאכול וזרקתי לפח ורציתי כאילו להעלים את הראיות. אז ירדתי לרוקן את הזבל ומזלי הרע, הם בדיוק חזרו. הם ראו שהלכתי לרוקן את הזבל, הם חזרו, עלו הביתה, ואבא שלי חזר, כנראה הוא לקח תחפושת ממישהו. הוא חזר ואז החליט לעשות לי מתיחה. הם נכנסו לחדר, ובפרוסדור השארתי אור דולק, כי יש לו הדלקה כפולה.
אוקיי.
ואני חוזר הביתה, בוגר את הבית, ממשיך לראות את הסרט המפחיד, ופתאום נדלק האור של הפרוסדור.
ולא ידעת שההורים שלך לא חוזרים?
לא, אז אני אמרתי, טוב, אני רוצה לראות, כאילו, הייתי ילד, אז אמרתי, אני, שלא יש, שאין אף אחד בבית, אז התחלתי לחפש בחדרים, הם התחבו. יצאתי חזרה, אמרתי, טוב, כנראה, אולי זה, לא יודע, אמר, ישבתי, חיביתי את האור בחזרה, המשכתי לראות את הסרט, ואז בום, עוד פעם נפתח האור.
כן.
ואז כאילו נדפקתי לקורסה, ואני רואה צל מהמסדרון, הולך לכיוון שלי. מסתבר שאבא שלי לקח תחפושת של הגיבן מנוטרדם, תחפושת גומי של זקן עם שיער לבן ארוך, וקריות על הזה.
מאיפה הייתה לו התחפושת הזו דווקא בערב שבו אתה רואה את הסרט אימה?
זה היה מסיבת פורים, ואבא שלי לקח ממישהו תחפושת בסוף הערב של המסיבה.
Okay.
הוא לקח תחפושת וחזר הביתה עם תחפושת של הגיבן מנוטרדם, עם תחפושת של
נקל שישמור.
לבן ארוך, והוא יצא מהמסדרון, תקשיבו, הוא יוצא מהמסדרון בצליעה כזאת וצורח לכיוון שלי, ואני באותו שנייה השתנתי במכנסיים, שרחתי ובכיתי והשתנתי במכנסיים.
השתנת?
השתנת אמיתי במכנסיים?
כן, ממש, הרטבתי במכנסיים.
בן כמה היית?
בן 14.
יאללה.
לא הצלחתי לדבר עם אבא שלי. לא הצלחתי לדבר עם אבא שלי חודשיים וחצי אחרי זה. לא הסכמתי לדבר איתו.
הייתי סוגר שלושה.
וואו.
לגמרי.
וואו. עכשיו, איך זה קשור לזה שהורדת זה ולא באמת רק כאילו...
כי זה היה הזמן שהם ניצלו כדי לחזור הביתה.
אכלתי כל מיני ממתקים שעשו היה לי לאכול הביתה.
כן, אכלת את הממתקים, העלמת הראיות, אבל...
וזה הזמן שהם ניצלו כדי לחזור הביתה, בלי שהוא ראה שהם חוזרים.
יצא להם במזל, הם ראו אותי יורד למטה, והולך לפח, ואז הם נכנסו ועלה בראש שלו הרעיון הזה.
שלהפחיד אותך? באמצעות ההדלקה הכפולה של התאורה, המפסק הכפול, כי אז אתה כאילו שולט באור, משהו קורה שהוא לא בשליטה.
בדיוק.
ואז הצל, ואז אתה במכנסיים, וואו.
איזה נורא.
מסכן, משה, מסכן.
אני בטוח שכאילו לא הייתה, הוא חשב יהיה סתם צחוק אם הוא גם לא ידע שראית סרט אימה, אבל זה יצא סיפור אכזרי מאוד.
כן, הוא לא ידע שראיתי סרט אימה, ראיתי את ליל השדים, והוא לא ידע את זה בכלל.
אתה ממש זוכר אפילו איזה סרט זה היה.
מה זה ליל השדים?
אני זוכר איזה סרט, זה היה סרט שהיה אצלי, אתה יודע, אז היה וידאו, זה היה סרט שהיה אצלי קבוע בבית.
טוב, משה, תודה רבה.
תודה, משה. תקשיב, שבוע שעבר יום שישי בלילה, אני מחבא, ראיתי טלוויזיה, אני מחבא את הטלוויזיה, אני מחבא את הרסיבר, ואני הולך לישון. ואני נשכב במיטה מתכסה, אני בא להירדם, פתאום אני שומע ברעש כאילו את הרעש בבית, של אנשים מדברים וזה, אני קם ככה בבעלה, איכשהו, הרסיבר הדליק את עצמו, והטלוויזיה, ואתה רואה טלוויזיה, ממש, יש את האור הכחול של הטלוויזיה וזה, ואנשים מדברים, אז קיביתי עוד פעם, צייף את זה, והלכתי לישון, עוד פעם, 5 דקות אחר כך זה קורה, שאני קם...
שעל מה זה נדלק אבל?
על הערוץ שזה היה פתוח, אני לא זוכר אפילו מה, בטח היה שם זמן דורת חדשות או משהו.
דרך האפל טיווי או דרך ממיר כלשהו?
דרך האפל טיווי, הכל דרך האפל טיווי.
כן.
נדלק, אני...
אתה לא יוצא מהאפליקציה שאתה...
בטח שכן.
וזה נכנס לאפליקציה לבד?
הכל. עכשיו, הוצאתי מהחשמל את הרסיבר ואת הטלוויזיה והלכתי לישון, וזהו, זה לא קרה יותר.
וואו.
אבל בגדול רוחות, בגדול רוחות... סחובבות בסלקום טיווי פרצו לביתי.
וואו. למי אנחנו ניתן אוזניות, או איירפוד 2 או סמסונג גלקסי בדס פרו לבחירתו, האם למושה עם המתיחה הזאת של ההורים המפחידים, או למורן עם הקולה והרכב בעלה שההורים עבדו עליו?
משה,
יאללה משה, זה שלך, תתחדש. עונה הלילה זה הרעיון הזה של מייגן מרקל והרי לאופרה ווינפרי.
שאתה חצי עולם חושב שהוא כבר היה.
כן.
כי מרוב שמדברים עליו.
אבל מדברים עליו ומדברים עליו, וכנראה הוא יהיה מאוד מאוד מסעיר, ומאוד מלא במידע, מאוד מאוד מעניין על היחסים שם, ועל הבחירה שלהם לעזוב את הארמון, ועל איך עשו להם טרור בתוך הארמון. מספר את דברים האיומים, מייגן מרקל, אפילו בפרומו. אופרה ווינפרי מספרת בשידור כי היא ביקשה לראיין את מייגן, וזו השיבה לה כי היא לא יכולה להעניק לראיון. שוב, זה היה עוד ב-2018. לא יכולתי אפילו לנהל איתך שיחה אישית, אומרת מרקל. מישהו האזין לשיחה. זאת לא הייתה הבחירה שלי.
מה דיבר פרנוידי, לא? מה זה מישהו האזין לשיחה? אתה מדמיין איזה משרת בריטי גבוה נשי מאחורי הדלת, ככה עומד וכאילו בעצם שומע כל הזמן. לא, מה, ציטוט לטלפון?
היא אומרת שזה מצוטט לטלפון.
אז דבר מהנייד.
אולי לא הרשו לנייד, זה גם יכול להיות
בשוגעים הזה. מה פתאום הרשו לנייד?
אני מדמיין אותה, אתה יודע, יש הכל טקסי. אם היא מדברת בטלפון, היא חייבת לשבת בסלון של הדיבור בטלפון, ליד, על קורסה כזאת גדולה, ליד שולחן קטן שעליה מונח טלפון קווי, והיא חייבת להחזיק אותו.
אני לא בטוח.
ואז המשרת מצוטט בחמל האלקטרוני של הציטוטים.
אני חושב שלא, אני ראיתי את הקראון, יש להם איזה זמן לבד. פשוט אומרים על כמה הדיינה הייתה בודדה. תקחי את הפון, דברי, שבי בחדר, דברי. אלא אם כן, צטוטו לה לטלפון הנייד שלה, בסגנון האיראני ובני גנץ. וזה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל זה נשמע טיפה פרנואידי. צריך לדבר בטלפון, דברי בטלפון.
שוב, יכול להיות שהיא לא יכולה, באמת יכול להיות שפשוט לא היה לה רגע אחד של שקט. כתוב פה בידיעות שבימים האחרונים עושים אנשי התקשורת של הארמון כלשהי ביכולתם להשחיר את דמותה של מרקל, בין השאר באמצעות סיפורים על אופייה השתלטני ועל ההתנהגות המתעמרת שלה כלפי הצוות של הארמון, ומוציאים לעיתונות סיפורים מחמיאים על פועלם של הנסיך וויליאם וקייט.
שזה מדהים, אחד חייב לאזן את השני. כתוב שמנגד אנשי התקשורת של הארי ומייגן יצאו במתקפה משלהם, שנועדה לנקות את שמה של מייגן. חברות רבות שלה נחלצו לספק עדויות על הופיעה הנוח, על חתירתה לצדק, על השתתפותה בפעילויות למען הכלל. בין החברות נמצאת גם מינה הריס, האחיינית של קמלה הריס.
מה? מה הקשר?
באמת, מה הקשר שהבאת האחיינית של מינה הריס? מינה הריס. מינה הריס, זה משמע שם של כאילו...
מה זה?
מנהלת חוקי, מינה הריס.
מה הקשר? אבל כאילו, יש להם איזה אחוות... מעורבבות?
כזה?
אני לא יודע, רק מציע הנחה גזענית, כן?
שנקראו בקבוצת פייסבוק?
כן, של חצי, חצי, כן.
50% שחורה, 100% מהממת?
בדיוק.
ומעלות צילומים מדהימים של הילדים ושל מרקים, כותבת מדהימה, יפה, מדהימה, מושלמת, שיהיה לך סוף שבוע מושלם. מפה לשם מצאת עצמה מגנה עליה בתקשורת. Shake me, cause I fell on your face. The shoe my life.
ליד כיסוס.
הלו,
מה קורה?
בסדר, בסדר, מה העניינים?
בסדר.
אולי אנשים הם יכולים להיות פחות משוגעים.
אוקיי.
בסדר?
אחלה.
אז תהיו פחות משוגעים בבקשה בהקשר לדבריו של יושב ראש מרצה ניצן הורוביץ. בסדר?
כן.
שהם, הוא אמר דברים ממש סבירים. הוא אמר את זה בתוך תקופת בחירות, וכנראה שלאמירה שלו יש...
הוא פונה עכשיו לערבים.
בדיוק, כן? הוא פונה, לא רק לערבים, הוא פונה גם לערבים, הוא פונה גם לשמאלנים שעזבו את מרץ בשביל מפלגת העבודה. ו,
כן, נכון, הוא רוצה לחדד את הפער בין מפלגת נכון, העבודה למרץ.
בסדר. עכשיו, בתוך כך הוא אמר אמירה שהיא אמירה ממש ממש סבירה. אמירה ממש ממש בסדר. עכשיו, ברור שגם ההסתייגויות ממנו הן קשורות בזה שזו תקופת בחירות. בדיוק עכשיו אמרו בחדשות שיפעת שאשא ביטון אמרה, אם הוא לא יחזור בו, לא... די כבר.
כל אחד עושה את הצגת הבחירות שלו, ואילת שקד אמרה, לא נשב איתו בקואליציה.
מפלגתה יותר שם מרץ הקואליציה, אמירתו מצדיקה את פעילותו הפוליטית והאנטישמית של בית הדין באג ורדיפתו אחרי חיילי צהל היא חרפה לכנסת ישראל. נשמה, את אומרת ביום אחד 10 דברים שהם גרועים יותר מזה. די, תסתמו כבר, אי אפשר כל מה.
דואליפה לא עמדה בצפירה.
די כבר, אנשים, יש קשת של דעות. לא צריך להיות בהיסטריה כל הזמן. ואגב, סביב עניין בית הדין באג, תשמעו, אתם לא מתנהגים כמו חפים מפשע. ההיסטריה, הצעקות האלה, לפני ששמעתם את הטיעונים, שברור שסיטואציה, הוא אמר ניצן הורוביץ, אני חושב שלהחלטה הזו של בית הדין בהאג היה מקום. אני אומר את זה בצער גדול, אני לא רוצה שישראל תעמוד במצבים האלה, אני לא רוצה שישראל תמצא עצמה בהליכים בבתי משפט. אני חושב שישראל לא צריכה לבנות התנחלויות כמו שהיא בונה, וגם על זה ההחלטה בהאג. אמרו במרץ, הוא טען שהדרך היחידה לעצור את החקירות היא להפסיק את המדיניות של ההתנחלויות. זו אמירה ממש ממש סבירה, אפשר להתווכח, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה, אפשר להגיד, אני עדיין לא יודע מה דעתי על ענייני בית הדין בהאג, אבל בוא נשמע את הטיעונים שלהם ונחליט אחר כך. לא צריך הכל בסטרס גם, והוא מחרים טעו, כי זה אנטישמי, אז שם הוא אמר את זה, הוא אמר אמירה אנטישמי. תסתמו.
ואיתמר בן גביר שולח מכתב, שזה בגידה, לחקור אותו בעבון בגידה. תקשיבו.
איתמר בן גביר שלח מכתב שלחקור את ניצן הורוביץ בעבון בגידה? אתם מבינים שזה הרבה יותר גרוע ממה שניצן הורוביץ אמר?
נכון.
זה ממש אמירה, אבל איתמר בן גביר זה באמת תופעה.
חבר, תתחיל להתרגל לומר חבר הכנסת איתמר בן גביר, ותתחיל אולי להתרגל לומר לא חבר הכנסת ניצן הורוביץ, כן?
לחקור אותו בבגידה.
הסיפור...
שמישהו יחקור את איתמר בן גביר, אבל חקירה מסוג אחר.
נחקר כבר, נחקר.
ומה היו הממצאים?
כל מיני.
חד משמעים או לא?
לגבי העניין הזה של בית הדין בהאג, ההחלטה היא מאוד סלקטיבית והיא מאוד מכעיסה והיא מאוד מקוממת, והיא באמת קשורה לאיזה משהו הרבה הרבה יותר רחב של עין אחת על ישראל, עין אחרת על הפלסטין. זה מאוד מאוד מאוד...
כן, עכשיו, גם זו הודעה.
נכון. וההחלטה שמתמקדת שוב בצוק איתן היא בוודאי, וזה אומר נכון ניצן הורוביץ, היא מתודלקת מכל מפעלות ישראל בשטחים.
נכון,
ואם
נכון.
זה לא היה אז גם זה לא היה, זאת אומרת, זאת הייתה סתם איזה עימות שפורץ, ואחרי אלפי טילים שירו אלינו היינו נכנסים לעזה. ברור שיש הקשר רחב, וגם בתוך זה הוא גם אומר ניצן הורוביץ, ואגב, אינני מצביע מרץ, אבל הוא אומר, הוא לא רוצה שישראל תהיה בבתי משפט, הוא לא רוצה שישראל תהיה בחקירות האלה.
ממש אמירה סבבה.
ובהקשר הזה, שוב, אפילו יהיה יותר טוב לישראל, שמשוכנעת מאוד מאוד בצדקתה ובמוסריות של הצבא שלה, שהדבר הזה ייבדק וישראל תנוקה. במובן הזה הניצחון של ישראל יהיה כל כך גדול יותר אחרי הבדיקה ואחרי מעבר מוצלח שלה.
הם גם לא רודפים חיילי צהל, הם מה שמעניין אותם זה מקבלי החלטות. כל האמניה הזאת עכשיו של רעיין פצועים של צוק איתן שיגידו שהגיע הזמן שהעולם יראה כמה אנחנו הומניטריים, זה, תקשיבו, אמניה היא חושפת את הדיפרסיה. תעצרו, אתם לא מתנהגים כמו חפים מפשע, אתם מתנהגים כמו נאשם ששם כיפה ממש ממש גדולה על הראש כדי לשכנע נורא 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 חזק שהוא זכאי. שנייה, בואו נקשיב, בואו נראה, כמו שאתה אומר, אם בסופו של דבר יהיה דיון בבית הדין בהאג בנושא צוק איתן וישראל תנוקה מהדברים שמיוחסים לה, או מחלק מהדברים שמיוחסים לה, זה יהיה נחמד מאוד. זה לא אנטישמי, וזה לא בגידה, די, די, כבר להיות משוגעים.
זה קצת כן אנטישמי, המניעים הם בהחלט אנטישמיים. בדלק של זה, העין על ישראל, למרות שכאילו מונעת מאנטי-ישראליות או ביקורת זה, יש שם זרמים אירופאים אנטישמיים מאוד מאוד קשים.
גם זו דעה.
לגבי עניין המוסריות, באמת יש היום בידיעות אחרונות מפרויקט כזה שלוחמים שנפצעו במבצע צוק איתן מספרים איך הייתה להם, אתה יודע, את הבחירה בין לראות על האזרח ולא להיפגע או לא לראות על האזרח ולסכן את עצמם, ובאמת סיפורים קשים וכואבים שאתה רואה שלקחו בחירות מוסריות מאוד מאוד נכונות. אני אומר שאם לא הייתה את העין הביקורתית על זה, הצבא היה נהיה פחות מוסרי. ואם לא היו את הבדיקות, הביקורת, התקשורתית מהשמאל בדרך כלל, הערכים האלה שכל כך אוהבים להתהדר בהם, של הצבא המוסרי ביותר בעולם, הם היו מאוד מאוד נשחקים ונהיים קהים יותר.
נכון.
זה יכול להישמר רק שיש ביקורת וביקורתיות.
גם לא צריך להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, זה מספיק להיות צבא ממש מוסרי. הכי מוסרי בעולם זה סטנדרט שאי אפשר לעמוד בו. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הסיפורים הם מורכבים. אתה שומע את פצועי צוק איתן מספרים על ההחלטות האלה של אותו הרגע, ואתה אומר, וואלה, הייתי פועל אותו דבר. אבל מצד שני, הסיפור תמיד מורכב יותר, כי אתה תקשיב לצד האחר ואתה תגיד, וואלה, בנעליו הייתי פועל אותו דבר. בואו ניתן למי שצריך לשמור על המורכבות, לשמור על המורכבות. במקרה הזה, לצורך העניין, זה השמאל הישראלי.
וזה רגע מאוד,
לא, הילד שקד, היא תלמד את ניצן הורוביץ את מוסר, בדיחת העשור.
רגעים מאוד בינוניים של התקשורת בישראל, הרגעים האלה. שברגע שישב ניצן הורוביץ ו אמר את זה במטה המרכזי, ברשת 13, מתחיל כאילו, מתחילה הדינמיקה הקבועה, אתה יודע, של הפולו-אפים. אז ניצן הורוביץ אמר את הדבר הזה, ואז מתחילה המכונה שערה, ואז כבר זה מכונה בסטרייפים האלה, שערת ניצן הורוביץ, ואלה אומרים שערה, ואלה מגיבים, הכל כל כך טיפשי ומטופש, טיפשי מטופש.
ופלט, פלט, פלט, כי יש טוב, יש רע, תבחר צעד.
כן, ואף אחד לא רוצה להיות בצד שהוא נגד ישראל,
לעומת הצד שהוא
בעד ישראל.
וזה כבר רחוק קילומטרים מהאמירה המקורית שהיא לא הייתה אנטי-ישראלית בשום צורה. זה כל כך ווירד.
גם ניצן הורוביץ שאומר את הדברים האלה, הוא בעד ישראל.
זו אמירה שהיא סופר בעד ישראל.
מתוך עמדה אחרת. שהיא תוצאה של חשיבה מסוימת. שוב, אפשר לא להסכים איתו. זה היופי של דמוקרטיה. יש דעה כזאת, יש דעה אחרת, הן רבות ביניהן, הן מתקדשות ביניהן, ובסוף מחליטים משהו.
אתם זוכרים שדמוקרטיה יפה, נכון? אתם זוכרים את יופיה של דמוקרטיה. עם השנים היופי הזה דהה, אבל בגדול הדמוקרטיה בבסיס נורא יפה.
בכלל, אני ממש ממש ממליץ, ושוב אני שנייה חוזר לתקשורת, להימנע משלוש מילים. אני פשוט חווה את זה ביום יום, ואני ממש לא לכנות דברים בשם שערת, הקרב על, הקרב על ההקלות, הקרב על ההגבלות, כל דבר נהיה הקרב על, והכאוס ב, אוקיי? אני ממש ביקשתי במפורש, לא לדברים,
אבל זה נכון, אתה צודק, בשלושה ביטויים שנורא נורא נשחקו, ועכשיו כבר אי אפשר להתייחס לתוכן, כי זה הכל, כאילו מנסים לחלק אותם למגירות, ואז דוחפים את זה למגירה, נועלים למגירה, ואתה לא זוכר בכלל מה היה שם.
יש איזה פשלות בנתב"ג, יש איזה שחיתות, זה הכאוס בנתב"ג. ואז זה גם זה מילה שהיא מתארת איזה מין עוצמה של משהו, אבל היא ריקה מתוכן.
היא ריקה מתוכן, ולכן היא מפשיטה את הסיפור מהכאוטיות שלו. זאת אומרת, זה סתם נהיה משהו שאתה דוחף למגירה של הכאוס.
ודברים גם נשחקים. דברים גם נשחקים. לא יכול להיות שכל דיון בממשלה על משהו הופך להיות הקרב על. כי יש דעה אחת ויש דעה אחרת, ואפילו ממצוא, אתה יודע, לא מסכימים, או זה לא...
תסתמו כבר, ותרגו כבר,
ויאללה כבר.
שנה ישבתם בבית, עכשיו אתם זה הקרב על, תסתמו. What an amazing time, what a family, how did the years go by, now it's only me.
שירה איסקוב, היא מתראיינת לאישה.
כן.
באמת, האישה שעברה זוועות. ומספרת שאנשים מבקשים מן הסלפי ברחוב.
כן.
תגיד לי, מה זה?
לא מסרבת לסלפי. היא אומרת, הופתעתי שעוצרים אותי בשביל זה.
מה זה?
מי אתם אנשים שמבקשים סלפי משירה איסקוב?
השתגעת?
מי אתם? אני חייב מוכרח להכיר אתכם.
הולכת שירה איסקוב ברחוב.
אומר לה, אפשר סלפי?
את שירה איסקוב, מה זה?
לא, הם קודם כל נותנים לה גיבורה אמיצה, גיבורה אמיצה. אז, אישה כמעט נרצחה.
באכזריות.
על ידי בעלה.
אתה יודע, יש גם את אלה שחצי מזהים הרי תמיד זה. אני בטוח שהיא גם קיבלה עצמה מכות, נכון? ואז סלפי.
עצמה מכות זה עוד מילא. את מגליס. אתה מבין? יש אנשים שהרי אין להם מושג. זה, את מווינגט? את מגליס? את מהמקום. זאת אומרת, זה הרגשה של כמה זהים. או שמבקשים לספר הזאת, תזכיר לי מיד.
בדיוק.
זאת אומרת, זה סתם, זה מניסיון, כאילו כולם.
כן, או עם הילד. תזכירי לילד מאיפה אנחנו אוהבים אותו.
בטח.
אותך.
טוב, זה כבר מאוד קרוב הביתה.
כן, כן. אז אנשים... זה כל כך מוזר בעיניי. הרי גם סלפי, זה דבר שמח.
בדיוק, אתה לא מבקש סלפי, אתה לא פוגש ניצול שואה בטקס זה, ואתה מבקש ממנו סלפי, נכון?
בדיוק.
גם ממש פורסם, זה ממש משונה. סלפי תעשו עם עומר אדם, שהוא תקוע על הבס, שהוא מסרב להתפנות מהבס. תגיד לו, אתה כבר פה מסרב להתפנות, נעשה איתך סלפי. שירה איסקו.
מה קורה? איפה? באמת שיקול דעת מינימלי, מה נסגר?
אבל גם ההתייחסות אליה ואל סיפורה היא... תשמע, ישנו שבוע אופנה בקרוב, והיא הוזמנה לדגמן בתצוגת האופנה המרכזית, הוזמנה והסכימה, בסדר גמור. כתוב היום ברעיון שהיא נותנת לאישה, אותו רעיון עם הסלפי, כל הנשים לצידה ילבשו סמלות סטרפלס בהשראת סמלת הסטרפלס שבעלה לשעבר אסר עליה ללבוש. לא טוב. לא טוב, כי הסיפור הוא לא סטרפלס. להפוך את הסיפור לסטרפלס זה ממזער מאוד את הלקח שיש ללמוד מהסיפור. הסיפור הוא לא סטרפלס. הסיפור על זה שגם זוגיות היא מבנה פוליטי במובן זה שיש בו יחסי כוחות, וכשהוא מלא באהבה אז הכל בסדר, אבל כשהוא מתאבט אז זה כבר על רצף של יחסי כוחות. הרי הוא אסר עליה ללבוש סטרפלס לא בגלל ש לא יודע מה, זה לדעתו מיושן. הוא אסר ללבוש סטרפלס כי זה משהו מעולמות הצניעות.
נכון, נכון.
נכון? כי זה לא, כי זה משהו רכושני.
מהקנאה, מהשליטה, שלא תלכי חשופה.
בדיוק.
אשתי לא תלך חשופה.
חשופה, בדיוק. זה דרך באמת לשלוט בנשים מתוך המילה המכובסת והמכוערת מאוד צניעות. שהיא כמובן, זה שימוש לא נכון במילה, משהו זה לא עוסק בצניעות, זה לא עוסק במידות טובות, אלא זה עוסק בזה שלא תהיה ערומה כדי שתרגיש שהיא שייכת לך. אז עכשיו היא תלך עם הסטרפלס, כל אנשים שלצידה היא בשביל סטרפלס, יכול להיות שזה כל מיני סלביות כאלה שלמחרת אומרות בעיתון, לא יודע מה, כן, אני לא רוצה אני גבר לא... ששוטף כלים.
בדיוק, אני לא פמיניסטית.
אני לא פמיניסטית, ואז הולכות וזה, לא יודע מה, מתחתנות ברבנות. חייכם. בואו נשים את זה על הרצף של המציאות הכוחנית בישראל ובעולם שמדירה נשים, שמאפשרת את הדברים האלה. אז עכשיו הסיפור הוא סיפור על סטרפלס? סיריוסלי?
כן, וזה שהיא תלך עם סטרפלס בצוגת אופנה זה לא ניצחון. זה לא, זה שכולן יהיו עם סטרפלס, זה לא הניצחון. זה לא ככה היא התגברה, המטרה היא לא הסטרפלס.
תראה, אני חושב שזה שזה סביר, זאת אומרת, הזמינו אותה והיא רצתה והיא תלך עם הסמלת סטרפלס ויש לך את הניצח, אבל זה שזה הופך להיות סיפור על סטרפלס,
זה גורם לאמת להישכח
לגמרי. יש פה רצף של מעמדות ושל יחסי כוחות. תנו את הדעת לרצף. זה לא חוכמה להפוך את זה לריב על סטרפלס, שבגללו הוא כמעט הרג אותה.
כן. עוד ששם הטריגר היה יין, הרי שהביאה שהוא לא רצה.
לא רצה את היין, או שהיא לא רצתה, או שהוא הביא את היין, או שאני לא יודע מה, הוא לא הרשה לה.
תכף יהיה פה איזה קמפיין יינות. או משהו.
תהיו פמיניסטים ופמיניסטיות.
שזה שוויון, שוב.
שוויון.
זה לא...
והמצב בגדול לאט לאט, אחרי הרבה שנים ילך לאט לאט להתאזן.
תכף אנחנו עם סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל סלקום טיווי, סלקום פייבר וסופר וי-פיי, רק ב-159 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים, להצטרפות, כוכבית 24-26. הבוקר אתם מספרים לנו על המתיחות הביתיות הקיצוניות שעשיתם, או שעשו לכם, משפחה, אחים, הורים, מי שזה לא היה.
ילדים להורים.
כן.
נכון, עוד לא היה לנו הצאצא, מתח את ההורה.
1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, כל המתיחות הקיצוניות שקרו בתוך המשפחה. 1-907-2-99-99.
טריפל פייבר, בחסות סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, הכולל סלקום טיווי, סלקום פייבר אינטרנט סיבים במהירות הג'יגה 1 וסופר וי-פיי להגדלת כיסוי הווי-פיי בבית, עכשיו רק ב-159 שקלים לחודש לשלושה חודשים, להצטרפות כוכבית 24-26.
גלי, בוקר טוב.
בסדר
גלי, מה שלומך?
אצלי מצוין, האמת
שעשי
לילה, אני נמצא בניו יורק.
בניו יורק, בגלל זה גם הדילי הקטן. מה אתה עושה שם? פנק אותנו, לא ראינו חול הרבה זמן.
הרבה זמן.
אז אני גר פה ומחכה שיפתחו את השמיים בשביל לבוא לבקר את
אמא
שלי.
מה עושה בניו יורק?
עובד בסטארט-אפ.
אוקיי, נחמד.
הרבה שנים שם?
שלוש
שנים.
גלי, אתה מקבל רמקול JBL ששווה 350 שקלים, ואולי תזכה או באיירפוד 2 או בסמסונג גלקסי בדס פרו, ואתם מספרים לנו הבוקר על המתיחות הביתיות הקיצוניות שהיו במשפחה שלכם. בבקשה גלי.
כמו באחד באפריל יש מסורת שעובדים אחד על השני, וזה נהיה כבר חג עלי על הרגל, ומה שעשינו זה שאמא שלי ואחותי ימצאו חמור מחוות החמורים. זה בעצם תרומה עבורת ה... יכול להגיד שאימא צפה חמור, ועם הקורונה שבאה לנו לטובה, בעצם עשינו כאילו אנחנו מצלצלים לאחותי מחוות החמורים ואומרים לה שהיא צריכה לבוא לקחת את החמור שהיא נמצא, כי סוגרים את החווה.
אוקיי.
היא נורא נבלה וגרה בדירה בתל אביב ואמרה להם שהיא לא יכולה. וקבוצת הוואטסאפ המשפחתית התחילו לברר למי יש חצר, למי יש נקלט, מי יכול לקחת את החמור. וכמובן שאחר כך קיבלתי טלפון כועס בעבור הבוקר על זה שאין חמור ואין חווה והכל בסדר, שהם צלצלו לחווה לבקש הארכת זמן.
וואו, מדהים. עכשיו שוב, זה חמור שאומץ כאילו רק בקטע של תרומות, נכון? לעזור לבעלי חיים.
כן, לחמור קוראים מתיו, ויש גם את סבא שלי, אמץ אתון, שקוראים לה גלי. יצחיק אותו שזה נקרא חמוני.
אוקיי, טוויסט מעניין. והמתיחה הייתה שכאילו סוגרים את החווה או משהו וצריך לבוא לקחת את החמור.
כן.
וואו.
לבוא לקחת את החמור, כי סוגרים את החווה בגלל הקורונה, והיא ימצא את החמור, אז היא מחויבת אותו, והיא יכולה לבוא לקחת אותו עד סוף השבוע.
מדהים, זה פשוט נהדר.
גאוני.
זה פשוט נהדר.
גאונו.
היינו מאוד מאוד גאים בעצמנו, אנחנו משקיעים כל שנה, אבל עם ההגבלות של הקורונה היינו באמת...
זה אילץ אתכם לחשיבה מקורית ומתוחכמת, בלי באמת, אין פה שום עלות או איזה הפקה, זה רק לחשוב על הדבר הזה ו...
וזה קרה ב-1 באפריל?
ברור.
כי 1 באפריל זה מין יום כזה שאתה, בטח אם יש מסורת, אתה לא מאמין לשום שיחת טלפון שאתה מקבל, זאת אומרת, זה מדהים שהיא האמינה.
אז אני חייב להגיד שבדודה שלנו, שלקחה על עצמה לעשות את השיחה הזאת, בי פעם מבקשת את מריל סטריפ.
ברמת המשחק.
ואני לא בטוח.
אנחנו פה חלוקים על זה. כנראה הייתה לא טוב.
ברמן הוא לא כל כך אוהב מריל סטריפ, פשוט העניין הזה.
טוב, גלי, תודה רבה. לילה טוב.
תודה, לילה טוב, תודה רבה.
ביי, זה אפילו לא יהיה אהבה, זה הטיעון העיקש שהיא איננה שחקנית טובה.
כן, אז אני אומר... נכון, כי היא לא שחקנית טובה. אוברייטד.
בוקר טוב, אורלי.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, גמור. ממש לכבוד לי לשוחח איתכם.
לכבוד לנו שהתקשרת, אורלי.
באמת, שנים אני מקשיבה לכם.
תודה רבה, אורלי. נספר לך על סלקום טריפל פייבר. זה הטריפל שאתם באמת צריכים. הוא כולל סלקום טיווי, סלקום פייבר וסופר וי-פיי ב-159 שקלים לחודש למשך שלושה חודשים. כל הטריפל הזה להצטרפות כוכבית 24-26. ספרי בבקשה, אורלי, על המתיחה המשפחתית שלכם.
אז
מתיחה משפחתית. אז ככה, אנחנו לפני 3.5 שנים חזרנו מארצות הברית, היינו שם 5 שנים, ובזמן הזה הבן שלנו, שהיום בן 17, אמור היה לעלות לתורה, לעשות בר מצווה, וכמובן הוא לא ידע שום דבר, כלום שקשור לו במסורת, לא תורה, לא ישראל, כלום. הילד בגיל 9 הגיע לארצות הברית, והוא לא הלך להיברו סקול, כי הוא ידע היברו, אז הוא פשוט נשאר ככה כלולת כזה, ובעלי מאוד לא אהב את זה, אז, וגם אני לא, אז, הוא, אז בעלי בנה לו אתר.
אתר?
הקים אתר.
כן.
עם המון 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 תכנים שקשורים לבר מצווה. היה שם המשימות, היה שם הרעיונות שהיה צריך לעשות, היה שם הסרטים שהיה צריך לראות, שהיה צריך נראית לראות את כנר על הגג ונמצא יונתן. סליחה, הוא היה צריך לראיין בני משפחה על בר מצווה ולשלוח לרבי, והרבי היה מקבל, זה האתר שנקרא רבי אי בי אמר.
רבי אי בי אמר?
כן, אי בי אמר. אם אתה כותב את זה באנגלית ושם לב איך זה כתוב, זה בעצם אבא אמר.
אוקיי. זה כאילו היה אתר פייק לחלוטין שבעלך הקים אותו, אבל למה שהילד יישב? איזה מוטיבציה הייתה לשבת כאילו לילד מול האתר?
אבא אמר, אבא אמר.
אבא אמר לילד לשבת מול האתר?
כן, אמרנו לו שאחד הדברים שהוא צריך לעשות לבר מצווה, זאת אומרת, זה או זה או ללכת להיברו סקול בבית כנסת.
אוקיי, אז הוא העדיף את האתר, והאתר היה כולו התרלות.
התרלות על יהדות, מידע על יהדות, שהיה חשוב שהוא ילמד לקראת הבר מצווה.
כן, כן, על מצור, הוא היה צריך לראיין בני משפחה לגבי כמה חשוב להם היה הבר מצווה.
והדבר שהוא לא ידע זה שאבא שלו עומד.
נכון.
מאחורי אתר.
הוא לא ידע, והוא גם כל הזמן היה מתלונן על הרבי ששולח לו אימיילים ומזכיר לו שהוא לא עשה משימות.
וואו, וואו. גם אבא מאוד נכנס לדמות.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, זה לא נגמר שם. לבן שלי יש אחות, 2.5 צעירה ממנו, שכשהוא עלה לתורה, היא אמרה שגם היא רוצה לעלות לתורה. אז כשהגיע הזמנה לעלות לתורה, היא עשתה טקס עלייה לתורה, והכל גם היא קיבלה את אותו אתר של הרבי. שעדיין אף אחד לא ידע שהוא פייק.
זאת אומרת, גם אחרי הבר מצווה של הבן לא גיליתם?
לא גיליתם לו?
לא גילינו לו, וגם לא גילינו לה, כי ראינו שיש פוטנציאל לעוד ילדה שעושה את זה.
נייס.
יפה.
נכון.
רגע, ועכשיו הם יודעים?
גילינו את זה בבת מצווה שלה, אחרי שהיא עלתה לתורה, ואחרי שגם היא עשתה את התוכנית.
ואיך הם שניהם הגיבו?
הם היו בשוק, הם היו בשוק, הם לא האמינו.
זה שזה כאילו הרבי אמר, וזה בעצם הרבי אבא אמר.
אבא אמר, זה
ממש
אבי אמר.
יפה מאוד. אורלי, תודה רבה.
תודה, אורלי.
זה ממש מתוחכם.
כן.
סייבר.
ממש.
למי אנחנו ניתן עכשיו אוזניות שיבחרו או איירפוד 2 או סמסונג גלקסי בדס פרו, מתנת סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל גם סלקום פייבר, אינטרנט הסיבים האופטיים של סלקום במהירות עד ג'יגה אחד. האם לאורל עם הסיפור הזה על האתר של הרבי, או גלי עם המתיחה הפשוטה על החמור שהם תמכו בחוות החמורים הזאת, ואז בגלל הקורונה נאמר להם שהם צריכים לקחת את החמור הביתה.
וואו, איך נבחר?
אני לא יודע. זה באמת קשה. כי מצד אחד, מתיחה פשוטה ומדויקת ומלחיצה.
ומהצד השני, גם יש לך סבלנות. הם החזיקו את המתיחה הזו הרבה מאוד זמן.
והשקיעו בבנייה של האתר.
בבנייה של האתר.
יש לה ערך אמיתי.
ואימיילים הוא החליף איתו.
מה נעשה? טוב, בוא נלך להגרלה שהיא רק משפיעה על שיקול הדעת.
אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
נו, מה לעשות? אי אפשר להחליט פה. באמת אי אפשר להחליט פה. הפקק של העת הוא בימין או בשמאל. רגע, מה זה אומר? נגיד אתה מצליח, אז זה החמור.
אז זה
A-B.
החמור?
A-B.
A-B או החמור?
A-B.
A-B אם אני מצליח.
כן.
פה.
לא. אז גלי.
גלי.
החמור. גלי מניו יורק, אתה זוכר?
זה לדעתנו.
לא, בהסתמך על הסיפור שהוא באמת חד קטר. כן. מצוין. וזה מתנת סלקום טריפל פייבר, הטריפל שאתם באמת צריכים, כולל גם סלקום סופר וי-פיי, היוצר רשת ביתית לחיסוי אופטימלי של אינטרנט בכל רחבי הבית.
האישה הטובה, חגית גינסבורג.
חגית גינסבורג, עיתונאית תסריטאית וסטנדאפיסטית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר.
אז נתחיל, כי היום אנחנו טיפה טיפה בלחץ.
בסדר, בסדר. טוב, ציטוט ראשון. זה משל החיים, שהחיים הם דפוקים, אבל אפשר לאהוב גם ככה.
למשל החיים, שהחיים הם דפוקים, אבל אפשר לאהוב גם ככה.
אוקיי.
זה משל החיים.
במשל החיים.
זה משל החיים. אחר כך אומרים שיש לי בעיות דיקציה, אתם מבינים? אוקיי. אקי אבני, טימי וואפי רשף, רן דנקר, גיא טינס, או רבקה מיכאלי, חדשות 12.
אקי אבני.
רבקה מיכאלי. הנה התשובה.
זה משל החיים, לא?
זה רן דנקר.
זה רן דנקר.
אה,
אוקיי. מה שהוא משל החיים זה הטבעת נישואים שלו. שיש עליה דפיקות כאלה.
אוקיי.
חמוד כפרה עליו. טוב, ציטוט שני. וואו, אני אומרת תודה רבה, מגלגלת עיניים שזכיתי לגדל נשמות טהורות.
אוקיי.
מגלגלת עיניים, וואו, אני אומרת תודה רבה, מגלגלת עיניים שזכיתי דווקא לגלגל עיניים, זה משמעות הפוכה. כן,
זה כאילו זה נכון.
כן, מתנגד. נעשה על הנשמות.
כן.
נשמות.
אביבה תבורי, גלית ואילנית, ריטה, אולפן שישי, או מיכל הקטנה, כמעט שבת שלום.
ריטה. מיכל הקטנה.
הנה התשובה.
וואו, אני אומרת תודה רבה, מגלגלת עיניים, שזכיתי לגדל נשמות טהורות.
מגלגלת עיניים, מיכל הקטנה.
אולי היא מתכוונת שהיא נושאת עיניים כאילו לשמיים.
זה מה שהיא מתכוונת, אבל הרבה פעמים אתה רק שבוע שעבר דיברנו על בטעות על נעקוף אותו בלי לאכול מלח.
נכון, בלי לאכול מלח. נכון.
זה כיף השיבושים האלה.
לא, במקרה שאנחנו דיברנו עליו זה לא היה שיבוש, זה היה מכוון. אנחנו לא הבנו את האתגר הטיק טוק שמרפררים אליו.
אבל גם דיברנו על קנה קצוץ.
קנה קצוץ, נכון, זה השמיל בין הרגליים.
טוב.
טוב.
שלישי.
הסיפור הזה עם גליה עוז הוא באמת קשה. הלוואי זה גם יהיה פעם אחת סיפור משפחתי כזה קורא הלב מהימין, או שיהיה סופר מהימין.
וואה.
כן, כן. עכשיו תשתוב. ככה, נורמן איסה, שי בשידור, ישראל קטור...
מה אמר השם הראשון? נורמן איסה.
נורמן איסה.
כן.
ישראל קטור זה לא אולפן שישי, או אורנה בנאי עד כאן.
אורנה בנאי.
אין מושג, קטור זה.
הנה התשובה.
הסיפור הזה עם גליה עוז הוא באמת קשה. אבל זה יהיה פעם אחת סיפור משפחתי כזה קורא הלב מהימין, או שיהיה סופר מהימין.
אוקיי, כבדיחה זה היה עד כאן.
ברור, כן. מה?
לא, סיימתי לקרוא את הספר של גליה עוז, אולי נדבר על זה.
אוקיי.
אוקיי, והציטוט הרביעי שהוא הפוך.
שהוא הפוך, בבקשה.
מה צביקה הדר אמר לרוני קובן בפגישה עם רוני קובן? אני לא עושה יותר שושל שוחלסטה, צריך לדעת מתי לקבור דמויות. מה לעשות, אנחנו לא בהוליווד, זה לא שאתה חי פה בטירות וזה. או יותר משאני מתגעגע לעבודה, אני מתגעגע לפחממות.
שתיים.
אוקיי.
הנה התשובה.
מה לעזור, לא הוליווד, זה לא שאתה חיים פה בטירות וזה.
באיזה הקשר?
הוא דיבר על זה שנורא מעצבן אותו שאומנים אמרו בתחילת הקורונה שהם לא דואגים לעצמם, אלא הם דואגים לכל אנשי הבמה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, הוא אמר, אני בונה קריירה 30 שנה, כן, מותר לי לדאוג לעסק שלי ומותר לי לדאוג לעצמי. והוא באמת גם אמר שהוא לא עובד הרבה זמן. בקיצור, את התוכנית רדיו והורידו את קומדי סטאר וכל מיני כאלה.
אוקיי, 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 בסה. כן. חגית, תודה רבה לך.
חגית, תודה רבה.
שיר בלדה ושחק איתי תופסת ותמיד המפגש מרגש מחדש
כיסוס.
הלו,
העניינים,
מה קורה?
בסדר, מה שלך?
בסדר, בסדר גמור,
יופי. אני רוצה להמליץ של ספר. ספר דבר שמתחפש לאהבה של גליה אוז.
ספר,
פשוט להמליץ על הספר, כן. וזה דבר חשוב אגב, כי זה ספר טוב ומעניין, ובגלל האיכות הסנסציונית שלו, אז הדיון קצת התרדד כזה לכן קרה או לא קרה, וכל האמירות התוקפניות על סגנון למה דווקא עכשיו,
כדי לקדם את הספר,
כדי לקדם,
אבל על זה הספר.
וזה ספר מאוד מעניין וטוב וחשוב.
זה סוג של אוטוביוגרפיה או שזה סיפור? מה?
לא, זה מונולוג.
ממש
מונולוג שלה, ממש עוסק ביחסים, הכל כתוב בצורה מאוד מאוד בהירה. בנוגע לשאלת הקרה או לא קרה, אני באמת מהנקודת המבט המוגבלת שלי כקורא, אין לי ספק שזה קרה. זה קרה, זה... זאת אומרת, היו חלקים ששאלתי את עצמי לגבי, וזה כי יש איזה טון בספר שמאוד רוצה להוכיח, שמאוד רוצה... שכאילו אומר, אל תגידו לי שאין לי ראיות. מה יותר ראיות מזה? ובשלב מסוים זה משכנע. זאת אומרת, אני באיזשהו רגע קצת רציתי להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאמין. אבל אני חושב שהדבר החכם והחשוב בספר הזה, שגם הופך אותו מבחינתי למעשה ספרותי ראוי, ולא רק לעדות, זה שבאמת היא מצליחה באמצעות כל מיני כלים וציטוטים ותיאוריות להרחיב את זה אל מעבר לסיפור של הבת של עמוס עוז ומה הוא עשה הלילה, לדון באופן כללי בתפקוד של אנשים שעברו התעללות, במה זה עושה לנפש, בהורה שכלפי חוץ מציג איזה משהו מאוד טוב ואומני ומשפחה מושלמת, אבל בתוך הבית הוא הורה מתעלל, ואיך היחסים האלה קורים בין הדברים, למה לדבריה הוא במידה מסוימת צריך היה את הקורבן הזה כדי שהוא יוכל להיות העמוס עוז הטוב ופי הנפש שכולנו מכירים. והיא אומרת שם דברים מאוד מאוד חשובים. אני חושב שבאמת ברמה התיאורטית, הפילוסופית והספרותית זה ספר מאוד מאוד טוב.
אוקיי. זאת אומרת שווה... אנסח את זה בצורה גסה.
למה?
שווה,
אם כך למה?
שווה לקרוא אותו בלי קשר לסערה.
כן? עכשיו תשמע, גם שווה לקרוא אותו עם קשר לסערה. מה, בואו לא נעמיד פנים שזה נורא מעניין אותה, שזה לא מעניין אותנו, שכאילו אנחנו לא מתעניינים בכלל באספקט הרכילותי.
ברור שכן.
ודאי שאנחנו מתעניינים באספקט הרכילותי. אבל מדובר בישה מאוד מאוד מוכשרת שכתבה ספר מאוד 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 מעניין.
כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. גם לא ארוך, סליחה על השוב שאני הופך את זה למאפייה, כן?
טוב, לא ארוך.
בסדר, בסדר גמור. אני רוצה להמליץ על שתי סדרות, שאחת ראיתי, שתיים ראיתי בסוף השבוע. אחת בנטפליקס, סדרה דוקומנטרית שעלתה, אפי דיבר איתה עלינו בפינה, קוראים לה
דיבר עליה איתנו.
מה אמרתי?
דיבר איתה עלינו.
יכול מאוד להיות שגם.
הוא פנה אל הסדרה ואמר לה, טל ואביאל, בואי נדבר עלינו. כן.
Murder Among the Mormons. רצח אצל המורמונים.
ניסיתי ממש להיזכר מה זה היה.
שמע, זה מעולה.
במקום זה ראיתי את הסרט על בילי אייליש.
שגם אני רוצה לראות אותו.
לא ראית אותו?
לא. טוב?
כן.
טוב מאוד?
כן.
אוקיי.
אורלנדו בלום הוא הדוד המביך ביותר, באמת, צריך לשיב אותו בליל סדר. כן.
סיפור מדהים, מטורף,
מרדר
המונג
מורמונס.
כן, מטורף לגמרי, לא הייתי, לא ידעתי כלום על זה, שלושה. Okay. שלושה של איזה 50 דקות, שעה כזה.
אוקיי.
Okay. ראיתי את זה ממש כמעט ברצף, לא יכולתי להפסיק.
נטפליקס אמרת, נכון.
כן. משוגע לגמרי, לא יאמן, לא יאמן. זה עוסק בכנסייה המורמונית ביוטה, ששם היא יושבת. זאת אומרת, זה לא עוסק בדיוק בכנסייה, אבל זאת כנסייה, שוב, שהיא פלג של הנצרות, שהיא אפילו אולטרה שמרנית ואולטרה מגוננת, אבל יש שם איזה מין אתוס של איסוף וחקירת הכתבים המקוריים שמימי היווסדות הזרם הזה, שהוא די צעיר יחסית בנצרות, הוא בערך מ-1830. כלומר, הוא אפילו לא בן 200 הזרם הזה של המורמונים. ונוצר שם איזה מין שוב אתוס פנימי כזה של ללקט כמה שיותר מסמכים ומכתבים ותעודות מהימים הראשונים של מייסדי הזה. וזה הוליד ענף של סחר במסמכים האלה. וקורה שאחד המובילים שבאספנים האלה, של ציידי המסמכים...
עוד לא באזורי הספוילרים, נכון?
לא, 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 לא. הוא מגלה מסמך שכביכול כתב אותו מייסד הדת. והמסמך הזה בעצם שומט את כל מה ש... רצו להאמין בו, ואני אסביר את זה יותר ולא ארחיב מעבר לזה.
אולי...
זה לא בספוילרים, זה ממש די בהתחלה. הדת היא מבוססת על זה שלאותו מייסד, מייסד השיטה, קוראים לו ג'וזף סמית נדמה לי, הוא הלך ביער, מלאך קרא לו, והוא דיבר עם המלאך, והמלאך הוביל אותו לאנשהו, והוא מצא שם לוחות מצופים זהב,
כן.
ועל הלוחות האלה היה חרוט ספר המורמונים, The Book of Mormons.
טוב.
ומשם בעצם נשמע כל הערכים זה...
נשמע דבר לבנות עליו 200 שנה של ערכים.
ותשמע, אתה יודע, אז הייתה העולם היה הרבה יותר דתי, הכל, זאת אומרת...
והיום מה התירוץ שלכם?
לא, כולם היו דתיים, אז לא הייתה בכלל חילוניות.
אבל אתה מבין שגם אז אף אחד לא נגלה לאף אחד ונתנו שום דבר.
ואז בא בעצם אותו מכתב שהתגלה, שגילה אותו אספן, ובמכתב הזה מספר שאותו מייסד דת לא מלאך קרא לו, אלא סלמנדרה. אוקיי? ואז בחירי הכנסייה זה כמובן הופך אותם ממשהו אלוהי, קונצנזואלי, מיינסטרימי שעוסק במלאכים וגן עדן וכולי, למשהו של כשפים וכמאות, סלמנדרות מדברות, יצורים מיתיים וכולי, וזה מערער, כאילו איים לשבור את הזה. מפה לשם הרבה רצח.
אוקיי. נראה לי מספיק טוב. נראה לי מספיק משכנע.
ולא גיליתי.
נראה לי מספיק משכנע.
שמע, זה סיפור מטורף ומדהים ומלמד אותך כל כך הרבה על אנשים ודת ומהי אמונה ועל מה היא מתבססת ו מרתק, מרתק, מרתק. באמת, מומלץ בחום, אני ממש ממש נהניתי, התבאסתי שזה רק שלושה פרקים.
יואו, למה לא ראיתי את זה בסוף שבוע?
תראה. השני... זה סדרה שראיתי בסלקום שהיא מלפני שנתיים כבר, קוראים לה העיר על הגבעה, City on the Hill. זה עוסק זה בבוסטון של שנות ה-90, והשחיתות כזה במשטרה, ואתה יודע, אני אוהב סדרות, זה קצת איטי.
אבל זה לא דוקו.
לא, 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 זה לגמרי, עם קווין בייקון, עלילתי לחלוטין.
קווין בייקון.
כן. שחקן טוב.
די, בחייך.
שחקן טוב.
תעשה לי טובה. איזה שחקן טוב.
אני חושב שכל השעשועי...
כל הזמן הוא נראה כמו קווין בייקון.
שש מעלות לקווין בייקון, עשו לו עוול, והוא שחקן טוב. הוא באמת שחקן טוב.
אני לא חושב שהוא שחקן טוב. הוא תמיד נראה כמו קווין בייקון מגלה דמות.
בסדר, יש לו דמות מאוד מובהקת.
של קווין בייקון.
אבל שהוא תמיד כזה חצי סמג, חצי ארמומי, חצי סליז, אבל ליבו טוב, כזה.
מי זה עוד?
לא יודע להגיד.
City on the Hill?
כן.
אני מחפש את זה בעין.
זה כאילו באווירת הסמויה, אבל פחות, יותר עשוי קצת. פחות חוספס.
יש לי כוח לזה?
כן, זה טוב, זה טוב.
לא, לי.
לך כן.
אני שואל אותך.
כן, 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 כן.
בסדר.
כן. שוב, זה טיפה איתי, אבל זה טוב. זה באמת טוב.
אה, 7.5.
כן, כן, סדרה טובה. אבל אם אתה אומר מבין השניים, כאילו, מה לראות במיידי?
לא, אני אראה את המורמונים. אני אוהב על דוקו קריים, זה כל מה שאני...
כן.
כל יום אני רואה דוקו קריים, כל היום אני רואה סדרות על... מתעללים ומתעללו.
ברור, ואונס.
כל הזמן, כל הזמן.
מי לא, תגיד לי, מי לא?
אני חייב להפסיק לצרוך, אבל בכזו כמות וצפיפות החומרים האלה. וואו!
לא סתם, זה הז'אנר הכי מצליח בעולם עכשיו.
כל הזמן.
שהם צריכים את הגירוי האמיתי, זה כבר לא משוחק וכתוב, אלא אותה אמת.
אבל זה מעניין למה. מה, זה בגלל, נגיד, אנשים רואים בטירוף את האלה נגד פרו, זה מה זה כדי שהם ירגישו טובים, שהם ירגישו שהם רחוקים מהתופעות האלה, כי הם הצופים והתופעות הן בטלוויזיה.
אני חושב שאם אתה מקביל את זה, נגיד, לפורנו, שכל הזמן ז'אנרים יותר קיצוניים ואלימים מתחזקים, רף הגירוי עולה ועולה ועולה, גם ככה בטלוויזיה.
איך זה הפך למשהו שאנשים כל כך צורכים? הרי יש שם חומרים שאנשים פעם היו רק רוצים להימנע מהם, להגיד לא, אני לא רוצה לראות את זה, אני לא יכול לראות את זה. איך זה היום דבר שאתה לא יכול להפסיק לראות?
ככה, פשוט ככה. לא, כי אתה כל הזמן צריך עוד, אתה כל הזמן אוהב את זה, אתה נהנה מזה, אתה מזדעזע מזה, אבל אתה בא לעוד.
Take drugs, then you hold me close, then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone, then you tell me that I should have stayed in the room. Guess I got it all wrong, all along my fault. My mistakes probably wipe all the rights I've done. Saying goodbye to bygones, those are bygones. Head up, baby, stay strong, we gon' live long. I don't wanna ruin this one.
של פעם בחיים.
עכשיו ורק עכשיו.
חייגו חינם, כוכבית.
קצת גמר מלאי.
בר המפרסם, מאת גולן נוחיה.
בוקר טוב.
מיין, אני בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
אני טוב, בדומינוס פיצה, מצאו דרך מקורית ומאוד מאוד מצחיקה להגיד שיש להם עוד מנות חוץ מפיצה. יש משרד מלא עובדים בפרסומת, שלפתע מישהו מכריז, יאללה בואו, הגיע הדומינוס. ואז כולם יוצאים מהאופן ספייס שלהם, מהחדרים, עוזבים את העמדות שלהם, צועקים, יש, הגיע הדומינוס, הגיע הדומינוס. כן. עד שהם מגיעים למטבח של המשרד, ומגלים שהדומינוס שהגיע זה לא פיצה, אלא סלטים, מלא סלטים. נכנס לפריים אור כהן שאומר, אך, כואב הלב, אנחנו בדומינוס, רוצינו עוד מנות טעימות כדי לרצות את החבר המאפן שלא זורם על פיצה, רק אל תיתנו לו להיות זה שמזריש.
וואו.
הבנתם?
יפה, כן. יפה מאוד.
כן, כן.
כי זה ממש ללכת נגד הליבה של ה...
כן,
של
כן.
המוצר החדש.
של המוצר שהוא, כן, הפרטגל שלהם זה פיצה מינוס פעם. כן. ספק אם באיזשהו משרד בעולם שמגיע פיצה משתריק הגיע הדומינוס או הגיע הפיצה, אומרים הגיע הפיצה,
הגיע דומינוס, אפשר להגיד.
כן?
כן,
נראה לי. אוקיי.
אפשר להגיד גם בוא נזמין דומינוס.
כן?
יש לי בעיה אחרת עם זה.
מה?
שהאמת שגם בכלל לא צועקים כשמגיע הפיצה למשרד, כי אז כל אלה שלא הזמינו ורק כאילו באים רק לקחת משולש, אתם מכירים את אלה? ואז הם דופקים כאילו כל אחד משולש. אני לא בא לי פיצה, אני לא רעב, אני לא... כן, אני מכיר.
אתה מעלה? אני לא רעב, אני מגח משולש?
אני המזמין?
בסדר.
אני המזמין.
אתה מזמין של הסלטים גם.
אני לא זורם על פיצה.
ג'ורח, הייתי דופק עכשיו פיצה.
תראו, יש...
עכשיו, תביא לי מגש.
בטח,
אני רוצה לדבר על...
גבינה כפולה פפרוני.
גדול.
גבינה כפולה פפרוני, פלפל חריף, גדול, תביא לי עכשיו.
חצי בולגרית ואננס, חצי בצל ופפרוני.
הגעלת לי את הפיצה עם הבצל ועם הבולגרית.
הילד.
ואננס, הגעלת לי את הפיצה.
כי אתה אוכל חצי אחד בתור מנה עיקרית, חצי שני בתוך קינוח, ואז אתה אוכל קינוח.
לא, אני תיתן לי שהכל זה פפרוני, פלפל חריף.
טוב.
טוב, יש לי חצי דקה, נו.
כן, כן, דבר.
כל היתר
מראים. אני רוצה לדבר על התופעה המטורפת הזאת.
הכי מגיע לגב העגבניות.
נטפלים, אביעד, נטפלים לפרסומות. אתם לא מבינים איזה רעש יש סביב הפרסומת של יס, עם יס פלוס, עם נועה קירל באיטליה.
קירו?
עם השוטר הזולאי, עם הבלד על השוטר.
שבסוף היא אומרת, לנו יש חיסונים, כזה?
כן, אבל זה לא רק העניין של החיסונים, כאילו, מאזר, קצח על זה. שכאילו מנצלים את המצוקה של האיטלקים שתקועים בבית ואנחנו הישראלים יש לנו חיסונים.
תראה, זה טיפה גס רוח שהיא צועדת באיטליה ולועגת להם. טיפה גס רוח, אבל זה בטח לא סיבה לסערה.
חשוב לומר שהפרסומת כולה צולמה בארץ.
בסדר, אז מה? היא עוסקת באיטליה.
לא משנה, אבל קודם כל כבוד על ההפקה, כי זה נראה באיטליה מיליון דולר וסחבן, וגם הקונספט אחלה, וגם הסרט אחלה, ואני לא יודע איך נהיה, פתאום זה יתפוצץ, להתפיישו לכם ולהחריב. דרך אגב, אתם יודעים שמטעם עזבונות של אפרים קישון, תובעים אותם על ההצדעה של השוטר, שם שוטר איטלקי שמצדיע ודומע ויש עליו קלוזאפ על הפנים,
משפחת קישון תובעת אותם.
שזה כאילו השוטר אזולאי?
כן, כאילו אמורים.
תראה, זה גם השיר משוטר אזולאי.
כן, לקחת את השיר, עשיתם איזה אימד שדומה לזה.
עשיתם אימד שדומה.
לא בלתי בכלל.
ולא ביקשתם רשות.
שמע, יש משהו, אני באמת, אני נגד השערות והזעם והתורידו והתחרים, זה קשקוש, אבל... מה אני אגיד לך, ההתנהגות הזאת, כאילו הקורונה היא לא שלנו, זה הורג אנשים רק במקומות אחרים, כשיש לנו פה יותר 5,000 מתים, ואז בסוף היא אומרת, ולנו יש זה, ולנו יש זה, וגם חיסונים.
נכון, כיתה, הומור.
כן, בסדר. סתם, נכון, אתה צודק, זה הומור, אבל יש כל כך הרבה דברים שכאילו אסור להתבדח עליהם, אבל על מוות של אנשים שהם לא העם הנבחר, אז מותר להתבדח? לא יודע.
וגם מתו בעם הנבחר מלא.
מלא אנשים. אנחנו עדיין מתנהגים כאילו במקומות אחרים מתו. ואצלנו זה שפעת, אבל מת.
ומי שמת, זה נפולת של נמושות שלא הצליחו לשרוד את זה.
אתם אומרים שהצערה התקשורתית ברשת היא מוצדקת. זה מה שאתם אומרים בעצם.
מה זה? תלוי עד לאיזה גבעים
מגיע. כי שערה. ברגע שאני אהיה, שערה.
תלוי עד לאיזה גבעים זה מגיע. אבל להתנהג כאילו... טרגדיה היא במקום אחר, ואנחנו רק כל הזמן עסוקים בלנצח. נו, די, די.
אני יכול... יש לך זמן?
אני? מה, כמה שאתם רוצים?
לא, הוא שאל אותי.
כן.
אוקיי.
אני עכשיו אצא עלוב קצת, אבל יש את הפרסומת לספרים. אתם ראיתם את זה?
פימצקי, מעולה, עם אורלי קסטל בלום.
וואו, איזה
פרסום.
שהיא נכנסת לארומה ומזמינה, או לבית קפה ומזמינה, ואז מתחילה כאילו לספר למוכר סיפור.
זה לא לסטימצקי, זה למפעל הפיס.
זה
פרס ספיר,
מפעל הפיס, נכון, זה לא...
מפעל הפיס שמעודד קריאת ספרים.
בדיוק.
נכון.
דרור משעני אני ראיתי, לא ראיתי את אורלי קסטל בלום.
ראות שלי.
אבל דרור משעני פרסומת מקסימה.
אז לא ראיתי דרור משעני, ראיתי את אורלי קסטל בלום. נכנסת, מתחילה כאילו לדבר עם המוכר. עכשיו, לא זיהיתי אותה, כיוון שאינני מזהה אותה.
באמת?
כן.
אני חושב שזה הקסם, גם השם שלה עולה רק בסוף הפרסומת.
בדיוק. וזה עבד עליי לחלוטין כבור, הסיפור הזה.
אתה לא בור, אל תגזים.
שאני לא מזהה אותה. היא מתחילה לדבר עם המוכר, מתחילה לספר לו סיפור, ואז כאילו היא יוצאת החוצה, אומרת, רוצים לקרוא, כתבתי על זה סיפור, ונותנת את הספר שלה, רוצים את ההמשך?
כן, מישהו קורא לה שעות.
שמה, זה מעולה, זה פשוט עשוי מעולה.
זה פשוט קטן, חכם.
אז בפרסומת עם דרור משעני, הוא יושב בתחנת האוטובוס, ויושבים לידו אנשים, והוא כאילו מספר להם סיפור וזה, ואז מגיע האוטובוס.
מגיע האוטובוס.
והוא אומר לו, רגע, אבל עוד לא, מה הסוף? וזה, אז
הוא... כתבתי הכל פה.
מעולה, מעולה.
הכל כתוב פה, פשוט מעולה.
גם הקונספט הזה שאתם אוהבים סיפורים, בטח תאהבו גם ספרים.
כן.
נכון.
זה מעולה. זה מעולה חכם.
נכון מאוד.
נכון.
מאוד יפה.
גולן, תודה.
יאללה, חברים.
אחלה. יאללה, ביי.
יאללה, ביי.
תראה מחר.